ירושלים שדיברת עליהם לפני רגע, וכל מי שראה את זה מבין שאנחנו בירושלים בעצם לא שולטים על כל מה שקורה שם. זה היה מחזות מאוד מאוד קשים הלילה לצפות במה שהיה בירושלים, כשמתפרעים ערבים עידו אבנים ודודי שמש וכל מיני דברים על שוטרים, כשהשוטרים בעצם במגננה ואתה רואה בעצם את מדיניות ההכלה. זה הדבר הקשה האחד,
והדבר הקשה בורחים משם, כן, והדבר כן. השני,
הדבר הקשה השני, וצריך לשים את האצבע על הנקודה הזו, זו הרשימה הערבית המשותפת, שאומנם באופן פורמלי ובאופן רשמי היא לא חברה בקואליציה, אבל הם חלק בלתי נפרד מהקואליציה.
לא לגמרי, לא לגמרי. כשהלילה הם ביקשו מהמשותפת לסייע בהצבעה על מינויו מחדש של מתן כאן על השר לשירותי דת, הם לא קיבלו את האצבעות של המשותפת, והבחור הזה לא מונה.
בוא אני אגיד לך כזה דבר. כל מה שיהיה חשוב ליאיר לפיד, ראש הממשלה האמיתי, עזוב את בנט, בנט הוא בובה, ואמר את זה אתמול נתניהו. ראש הממשלה האמיתי זה יאיר לפיד. נפתלי בנט הוא סתם משתמש בתואר הזה, כולם מתייחסים אליו בתוך הקואליציה הזאת כליצן החצר שלהם. אבל בכל מה שיהיה חשוב ליאיר לפיד, ראש הממשלה האמיתי, הרשימה הערבית המשותפת תתמוך.
הם כנראה לא קיבלו, הם כנראה לא קיבלו
רגע,
מספיק.
תסתכל רגע מה קרה בכנסת במהלך הלילה. חוקים חשובים שהיה חשוב לרשימה הערבית המשותפת ולרעם שלא יעלו, אז הם פשוט לא עלו. וחוקים שהגיעו בהסכמה עם המשותפת ועם רעם כן עלו למליאת הכנסת ואושרו.
היו גם הצעות מן הסתם בהסכמה עם האופוזיציה כמו תמיד.
זה האופוזיציה שאתה מדבר, האופוזיציה שבתוך הקואליציה. לא, אבל צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה וצריך גם לבדוק מה הובטח לרשימה הערבית המשותפת כדי שהיא תהיה חברה על מלא מלא בקואליציה הזו, גם אם לא באופן רשמי, וזה הדברים החמורים.
קרה עוד דבר בלילה, שעידית סילמן הוא עברה מתפקידה כחברת ועדת הכנסת, וחברתה לסיעה שירלי פינטו מונתה כחברה בוועדת הבריאות, רגע לפני שסילמן מסולקת מוועדת הבריאות כיושבת ראש, ומן הסתם פינטו תקבל את זה, אז גם בעניין הזה בנט לא נרגע, אחרי שעשה למה שעשה לג'וב טוב קלפון, עכשיו עידית סילמן עוד רגע תקבל את ההדחה הזו.
וצריך כן לדבר, וכן צריך לדבר על עדיין אנשים שמזועזעים לשתף פעולה עם רשימה שתומך בטרור, אני מתכוון לרשימה הערבית המשותפת. כן צריך לדבר על חברי ימינה הנותרים, כן צריך לדבר על חברי תקווה חדשה הנותרים, ולהפנות את השאלות לגביהם. איך אתם נותנים את ידכם, מילא רעם, שאתם טוענים שאתם רוצים דף חדש עם האזרחים הערבים, אבל הרשימה הערבית המשותפת זה כבר חציית קווים אדומים.
טוב, לפני שנצא לכותרות, שני עניינים. הראשון ביטחוני, היה פיגוע, ניסיון פיגוע לפני דקות אחדות שסוכל בסייעתא דשמיא, מחבל מנוטרל, אף אחד לא נפגע. תכף נקבל דיווח נרחב יותר. ועוד דבר, אני חוזר לעניינים הפוליטיים ולכנסת. הדו שיח אתמול בין אחמד טיבי ונפתלי בנט, שמעת את זה?
כן, שמעתי את זה, וגם ראיתי שבעצם אחמד טיבי כדרכו ידע איך לענות לנפתלי בנט כשהוא אמר לו שהוא שקרן, אז אחמד טיבי אמר לו...
בוא נשמע רגע, מה אתה מספר את הסיפור? אוקיי, בוא נשמע את אוקיי. זה.
אתה משקר, אתה משקר. סגן מפקד היחידה הוא שירה, הוא אומר שהוא לא ידע שהוא ירה בה, אז הוא... תשמע, יש אחד, אם אני משקר בקשר לזה, העולם עוד ידע. אבל יש אחד שקוראים לו נוכל, זה לא אני.
מי זה?
מי שאומר לי שאני שקרן, אני אומר לו שהוא נוכל. מי שאומר לי שאני שקרן, אני אומר לו שהוא נוכל. אני חוזר על...
אי אפשר לקחת מטיבי את הציניות שלו, הוא עושה את זה כדרכו.
לא, הוא ממתג גם את הנוכל.
כן, הוא עושה את זה בציניות נפלא. אבל שנייה,
נפתלי בנט קנה ביושר ובצדק את המושג או את המילה הזו, נוכל. הוא הנוכל הכי מפורסם בעולם לדעתי.
אני חושב שיש הרבה מאוד אנשי ימין, הרבה אנשי ימין אמרו אתמול הראשונה, אנחנו מסכימים עם שניהם. גם עם טיבי וגם עם בנט.
טוב, מעניין. אבל אני חושב שבעניין הזה גם מי שראה את נפתלי בנט אתמול לנועם, אתה מבין שהאיש איבד את זה, הוא גם בעצמו לדעתי מבין שהוא לא באמת, לא באמת ראש הממשלה שם.
הוא חי בבועה, הוא אין לו מושג מה קורה באמת, ו... עזוב, נו, בן אדם שנכנס ל... כשנתניהו נואם אתמול במליאה, והנאום שלו משודר ברשתות החברתיות, וכשאנשים נכנסים לצפות בנאום, רואים מי הם. ואחד מהם הוא אדם שיושב בתוך המליאה ועונה לשם נפתלי בנט. הוא יושב מול ראש הממשלה ונכנס לצפות כדי לראות כמה צופים בנתניהו. אז היה. פשוט האיש הזה... אין לי מילים חוץ מלתאר את האיש הזה כמוזר ביותר. טוב, הרבה עניינים יש לנו הבוקר, אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, בני הראל, שלום בני, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל ודוד. בצלאל, לפני שאני עובר לכותרות, אפשר שאלה אישית בבוקר הזה?
תנסה.
אתה מתרגש?
מה, מירון?
בדיוק, ועוד קצת יותר מיממה. אתה בעצמך הולך לפתוח את שידורי כל חי להילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון תו שין פי בית. הכל על הכתפיים שלך.
טוב, לא הכנת אותי לזה, ואני יאמר את המשפט הבא, זה אולי קצת יאריך לנו את הזמן עכשיו, אני אגיד את זה בקצרה. א', כן, וב', אתמול בלילה ישבתי עד מאוחר בלילה וחזרתי לקולות של אירועי מירון, אסון מירון והכל. עד מאוד מאוחר לצורך כתבה שתשודר הערב ב-10 בלילה בתוכנית יחד עם הורי חלק מההרוגים באסון מירון, תוכנית מאוד מיוחדת, וחזרתי לקולות, ואני מוכרח לומר שזה החזיר אותי בבת אחת לטראומה הגדולה של שנה שעברה, אבל אני שם את כל זה בצד. יש לי משימה להעביר את שידורי כל חי היפים, הנהדרים, את כל מה שקורה שם בהר מירון, ואני בעזרת השם אעשה את זה סייעתא דשמיא, לתת לכולם, כל מי שיגיע וכל מי שלא יגיע, והרבה יותר לא יגיעו השנה, נדבר על זה בהמשך, שירגישו במירון גם כשהם בבית. אז אם אני מתרגש...
הלוואי, אנחנו מצטרפים לתקוות האלה, בטח מרגש, מרגש מאוד דווקא בשנה הזו, אבל לא נתפוס לכם את הזמן של התוכנית, אז נעבור לכותרות. דיווח ראשוני, מחבל ניסה לתקור בדקות האחרונות חייל צהל בעמדה בכיכר החטיבה המרחבית שומרון. המחבל נוטרל, אין נפגעים מקרב כוחותינו. מאות פורעים ערבים התעמתו הלילה עם כוחות הביטחון במספר מוקדים במזרח ירושלים. 6 שוטרים נפצעו באורח קל, 2 מהם פונו לקבלת טיפול רפואי. המשטרה עצרה 15 מפרי סדר שהועברו לחקירה. יושב ראש ש"ס אריה דרעי מאשים את הממשלה בהידרדרות המצב הביטחוני. ממשלה שהכילה את אירועי הטרור ברמדאן משיקולי הישרדות פוליטית, אחראית ישירה לכך שכוחות הביטחון שלנו הפכו לברווזים במטווח בבירת ישראל. כך דרעי, מהציונות הדתית נמסר מדינת ישראל על קו פרשת מים קריטי לקיומה. אם לא נעצור עכשיו את ההתקוממות הערבית, תוך זמן קצר נהיה באנרכיה מוחלטת. ארגון הטרור חמאס שיבח את האירועים האלימים בירושלים, המשיכו בהסלמה של ההתנגדות נגד הכיבוש, לשון הודעת חמאס, והקואליציה הדיחה הלילה את חברת הכנסת עידית סילמן. מוועדת הכנסת, במקום סילמן מונתה חברת הכנסת שירלי פינטו, שגם תכהן כחברה בוועדת הבריאות. התחזית, עלייה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה בני, בוקר טוב, בשרות טובות, ושבאמת האירועים במירון יעברו בשלום. אמן. בצוות המשדר, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יאל ראובן עורך ומפיק אותנו, מוטי קופר הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:08, אז לפני שניגש לעניינים הפוליטיים, לענייני מירון, דיווח עדכני על הניסיון פיגוע באזור שכם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. שוב נקדים ונאמר, ברוך השם, אין נפגעים באירוע הזה. מחבל מגיע לפני כמה וכמה דקות לאזור החטיבה המרחבית דרומית לשכם, מנסה לדקור שם את אחד החיילים שנמצא בתחנה, בתחנת האוטובוס, בתחנת ההסעים, כדי לשמור על האזרחים שעולים שם על האוטובוסים לכיוון ירושלים והשפלה. חיילים שנמצאים במקום יורים לעבר המחבל, מנטרלים אותו בצורה כזאת שפוגעים לו ברגליו בסך הכל כדי לנטרל אותו. מסתבר שכנראה ההערות שלהם הם כאלו, והאירוע הזה מסתיים בשלום. ובמקביל אני יכול להוסיף לכם עוד דבר אחד חדש מאתמול אחר הצהריים. נפרסם את כל הדברים במלואם עם אחר הצהריים החל מחמש, אבל צהל שוקל עכשיו, הוא למעשה מכניס עכשיו לפעילות את מסוכי הקרב. אחרי שראינו את האירוע הקשה בג'נין שבו נהרג לוחם מצה"ל, רב נגד נועם רז, השם ייקום דמו, מבינים בצה"ל שזה לא הדרך להילחם עם מאות פלסטינאים, מאות מחבלים שיורים עליהם כל הזמן. נפעיל את מטוסי הקרב, מסוקי הקרב, נפעיל את היכולות האחרות שלנו מרחוק, ולא נצטרך כך לסכן סתם חיי אדם. טוב מאוחר מה שבכלל לא...
זהו, רציתי לומר מאוחר מדי, מאוחר מדי, החלטה נכונה, אבל הייתה צריכה להתקבל הרבה יותר מוקדם, ולא לסכן חיילי צהל לחינם להיכנס לאזורים האלה.
ועדיין טוב מאוחר מאשר לעולם לא, כמו
שאמר קובי. זה ודאי שלא, בדיוק, לגבי העתיד. בהחלט. טוב, משפט אחד שלך קובי על פרעות מזרח ירושלים אתמול בלילה, מה אתה יכול להתקן אותנו?
שהיו הרבה מאוד פרעות, הרבה מאוד השתוללויות. תשמעו, הכל קשור באחד עם השני. ברגע שלא מצליחים בכיוון אחד, הולכים לכיוונים שונים. המסר המרכזי שעולה למעשה מכל הסיבות ומכל האירועים שהיו במהלך החודש וחצי האחרונים, זה דבר שדיברנו עליו כל הזמן. לא חמאס, לא ג'יהאד, לא פתח, לא עומדים מאחורי כל הדברים האלה. מי שעומד מאחורי כל הדברים האלה, זה פיגועי השראה של הר הבית. אז אתמול בכניסה להר הבית מנטרלים שוב מחבל שמנסה לפגוע בחיילי צה"ל. המחבלים הערביים יותר במזרח ירושלים מנסים בדרכים שלהם להראות אנחנו כאן, לא נשקוט ולא נשב בשקט. בסופו של דבר האירועים הללו מסתיימים כאשר הם נעצרים, אבל האירוע החמור היה כאשר הם מנסים לפתוח דלתות של מכונית ישראלית שעושה דרכה שם באזור הר הצופים, מנסים לפגוע בבני המשפחה. ברוך השם בעל המשפחה מתעשת, יורה באוויר, מיד כוחות שנמצאים שם, הרבה מאוד כוחות בכלל נמצאים גם שם, גם לאורך קו התפר, ואגב יישארו שם לעוד הרבה מאוד זמן. מי שחושב שכל הסיפור של קו התפר ייגמר בתוך שבוע שבועיים, אז לא. כל הפלוגות שם, כל ה-3,600 חיילים שנמצאים שם במרחב הזה, יישארו שם לעוד הרבה זמן כדי למנוע את הפיגוע הבא, ואז דוד יגיד בצורה חכמה, ואני מקבל את דבריו כבר מראש, דוד, הנה, תגיד, אתה צודק? אז גם כאן, היו צריכים לפתור את הבעיה הזאת מזמן, כי יש כסף, היו 40 מיליארד שקלים שנתניהו הקציב אותם בתקציב 2030. למה עכשיו עשו את זה? זה שאלה אחרת, לפחות עכשיו עשו את זה פתרון הרבה מאוד חלקים, כולל בניית מכשול נגד טנקים במרחב הדרומי בין חברון לבין באר שבע. למה? כדי שמכוניות שבחים שווים בלתי חוקיים לא תגענה לשם. זה תכף רק מספר, מתוך 4,000 מכוניות שהגיעו עד לפני 3 שבועות, אתמול נספרו שם בסך הכל 40 מכוניות.
וואה,
שהגיעו, וגם הם לא הצליחו לעבור כמובן, אבל זה בהחלט...
כן, אבל רק בעניין הפרעות שהיו הלילה, קובי, אני חשוב לי לומר שכשאני רואה את הסרטונים של השוטרים שבורחים...
נמלטים.
מה זה, נמלטים על נפשם, מאותם מתפרעים, מאותם מחבלים שמנסים לפגוע באותם שוטרים, זה מביש, מפחיד, וזה ביזיון אחד גדול.
בהחלט, ואני מקווה שהשוטרים האלה לא השתמשו בכוח שלא השתמשו אתמול, שחלילה לא השתמשו בו באירועים אחרים, כמו במירון ביממות הקרובות. קובי פינקלר, תודה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה.
יום טוב. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני חושב שעוד, כן, לא, עוד לפני הלילה הלבן בכנסת, חבר הכנסת רוטמן, כשאתה רואה את מה שקורה הלילה בירושלים, תגובתך?
דיברנו על זה למען האמת, קשור גם לשאלה לפני הלילה הלבן, דיברנו על זה גם במהלך הלילה הלבן. אני חושב שזה התפרקות מוחלטת, אנחנו נמצאים בהתפרקות מוחלטת, בזמן ש הרחוב שבו נמצא משרד המשפטים, רחוב צלח הדין בירושלים, התפרקות מוחלטת, שוטרים נרגמים, איבדו את השליטה על 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 עיר הבירה שלנו, ובזמן הזה יושבים חברי הממשלה ויושבים ראשי הקואליציה ועושים עסקאות עם המשותפת, מה איזה חוקים יעברו, מה שרם והמשותפת מאשרים עובר, מה שרם והמשותפת מתנגדים לא עובר, ואף אחד לא מבין בתוך הקואליציה הזאת, או יותר גרוע, מבינים ולא אכפת להם את הקשר בין האירועים. אתם לא יכולים למסור את מדינת ישראל בידיים של תומכי טרור ולצפות שהטרור לא ירים ראש. זה פשוט לא עובד ביחד.
אתה מזכיר כאן, חבר הכנסת רוטמן, את העסקים שהקואליציה עושה עם הרשימה הערבית המשותפת, ונדמה לי שגם אם לא באופן פורמלי, הרשימה הערבית המשותפת, ואני מדבר על זה כבר יומיים, היא חברה על מלא מלא איתם. בכל ההצבעות החשובות להן, הם איתם ביחד, הם עם הקואליציה.
אני חושב שזה... או בהצבעה ברורה, זאת אומרת שמצביעים יחד איתם, או בהימנעות או בהיעלמות ברגעים החשובים. אני רוצה להזכיר שגם בהשבעת הממשלה עמדו בחוץ במילואים בהמתנה לשאלה אם יהיה 60 או 61, עמדו בחוץ אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, וחיכו לראות האם הממשלה תושבע או לא. הם היו חלק מהרזרבה, כוח המילואים שיאיר לפיד ובנט החזיקו כדי לראות ולתמוך בממשלה הזאת. ועכשיו זה כבר יוצא לאור, גם התמימים ביותר כבר יודעים שזה מה שקורה. מעולם לא היה צורך, באמת ברמה של שליטה מלאה בסדר היום, ברמה של החלטה מה יעלה להצבעה ומה לא. ראינו את זה אתמול, אנחנו ממשיכים לראות את זה, ואנשים שסיפרו
לעצמם, אז מה? בדיוק, אנשים שסיפרו לנו שהם ימנים, אלקין, בנט, סער, כל החבורה הזו, רוזנדל, מה, כולם עד כדי כך צבועים או עיוורים או לא מבינים מה קורה כאן?
כך היא דרכו של יצר הרע, היום אומר לאדם עשה כך, למחרת אומר לו עשה כך, ובסופו של דבר אומר לכבוד עבודה זרה. האנשים האלו שבאופן הדרגתי אמרו לעצמם, לא, זה רק רם, רם, יש הבדל בין רם לבין המשותפת, יש הבדל בין הצבעה אחת לבין כמה הצבעות. הרי אני רוצה להזכיר לך שהוויכוח בהתחלה במדינת ישראל היה, האם הצבעה אחת של הסתמכות על תומכי טרור, האם זה משהו שאפשר איתו, אפשר או בלעדיו. מי שהציב עמדה מאוד ברורה מלכתחילה, שברוך השם אני חושב שהיום היא כבר הפכה לעמדה בוודאי בשיח של חברי הכנסת ונבחרי הציבור, אתה רואה גם איך כל הליכוד מדבר כך ואומר את זה בקול ברור, של להסתמך ולתמוך עם תומכי טרור זה משהו שלא עושים בשום מקרה, בשום מצב, אפילו לא קצת.
בסדר, אבל זה בסדר, חבר הכנסת רוטמן.
הפך להיות שותף מלא של המשותפת.
בסדר, זה בסדר שאומרים את זה, וזה גם נכון, ואני מסכים עם הדעה הזו, אבל עדיין, אתה רואה שהשיתוף פעולה של הקואליציה עם הרשימה הערבית המשותפת, תוך כדי שרם בעצם מנהלת את מליאת הכנסת, ובכלל את כל ההצבעות שקורות שם, יש משפט שאומר, ולא נעים לומר אותו בשידור, אבל אני כן אגיד אותו, הכלבים נופחים והשיירה עוברת.
א', השיירה לא כל כך עוברת.
הם יוכלו להחזיק ככה לאורך זמן.
השיירה לא כל כך עוברת. את הקרטוע שראינו, הקואליציה הזאת מקרטעת מיומה הראשון, גם בכנס האחרון, היא קרטעה. אבל גם היום, גם בשבוע הזה, יש המון המון דברים וחוקים שהממשלה הזאת מעוניינת להעביר, שהיא לא מעבירה, כי היא לא מצליחה, כי שוב, היא לא מסוגלת לתפקד ולשלוט. אבל אני אומר מעבר לזה, צריך, המספרים מדברים בעד עצמם. אם מחר בבוקר המשותפת מודיעה רשמית, הצטרפנו לקואליציה. בסדר, עכשיו אתה יודע, יש עוד אנשים שבהכחשה. אם מחר בבוקר המשותפת מודיעה שהיא הצטרפה לקואליציה, אז יחסי הכוחות מאוד מאוד ברורים, אז אין מה לעשות, אז יכולים גם להחזיק 4 שנים, נכון? כי יש להם, 60, יש להם 60 וכמה? 65 ח"כים, 64 ח"כים, יחד עם המשותפת. אז מי שהחליט למכור את מדינת ישראל לתומכי טרור, למשותפת, לאויבי ישראל של המשותפת, והוא עד כדי חסר אחריות, באמת אין לי מה לעשות, אני יושב בצד, אני אגיד, חבל, הדבר היחיד שאנחנו בונים עליו, שנשארו עדיין שביבי ציונות אצל חלק מאנשי הקואליציה, והם ישימו סוף לדבר הזה, הם יגידו, אנחנו רואים לאן זה לוקח את מדינת ישראל, אם לא, אם תראו את מדינת ישראל משותפת על מלא, אנחנו נשב באופוזיציה ונגיד אמרנו לכם,
תגיד בכל רם, אם לא הממשלה הזאת תחזיק 4 שנים,
וכשיגיע הבחירות הציבור, לא משנה מתי הם יגיעו, הציבור יגיד, מי שמחר את מדינת ישראל לתומכי טרור ולאויביה ישלם את המחיר. יש כאלו שעדיין בהכחשה על זה, בשנייה שההכחשה הזאת תיגמר אני חושב שהממשלה הזאת תיפול.
אוקיי, שאלה נוספת, הדחת עידית סילמן מוועדת הכנסת, סימן ראשון לקראת הדחתה מאות תפקידים שעוד נותרו לה כחברה לשעבר בקואליציה, זה אחרי הסיפורים יום טוב קלפון, עובדים על עוד עריק כדי שיודח?
א', אני ימינה, יש מישהו העלה ופרסם תמונה על מפלגת ימינה, כמה אנשים היו ברשימה וכמה אנשים, כמה אנשים נשארו תומכים. אני חושב שאם אם תומכיו של בנט בציבור התמחו כמו תומכיו של בנט ברשימת ימינה, ואם זה משל טוב, אז אני חושב שבהמשך לחלק הקודם של שיחתנו, גם ימינה, גם תקווה חדשה וגם כל הממשלה הזאת במצב מאוד מאוד גרוע. אבל אני חושב שהדבר הזה מראה את הנטישה האידיאולוגית של מפלגת ימינה, ואת העובדה שהם לא יכולים באמת להחזיק את האנשים שלהם, כי מי שלוקח את הבוחרים שלו, והוא לוקח את ההבטחות הכי מקודשות שהוא נתן לבוחרים שלו וזורק אותם, אז המפלגה לא שורדת. המפלגה לא יכולה לעמוד בזה. כי אנשים בסופו של דבר, אפשר לעבוד, אתה מכיר את הביטוי, אפשר לעבוד על חלק מהאנשים, חלק מהזמן. אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן.
כן.
ולשקר הזה אין רגליים, ולכן ימינה קורסת, ולכן גם הממשלה הזאת קורסת.
עניין של זמן, אבל זה ייקח עוד זמן. יש להם, איך אמרת, עם ה-65, יכולים, 65 עם המשותפת, יכולים לשרוד הרבה זמן. עד עכשיו, רגע, אבל אם עד עכשיו כל הרבחים למיניהם לא קמו ועשו צעד, מה כבר יכול לגרום להם, חוץ ממלחמה, שינטשו את הדבר הזה?
אני, ממה שאני מזהה, יש גורמים רבים בתוך הקואליציה שלצערי עדיין עושים חשבונות אופורטוניסטים אישיים. הם אומרים, איך נצליח להשיג יותר עבור עצמנו, איך נצליח פה, איך נצליח שם, אבל כך לא מתנהלת ממשלה, והאווירה בכנסת מאוד מאוד ברורה. גם בקרב תומכי הנלווים ביותר של הקואליציה, איש לא מעריך שהיא תמלא תימה.
חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, תודה, בשורות טובות.
תודה רבה.
יום טוב, אפשר לישון קצת אחרי הלילה המאוד ארוך שהיה להם בכנסת לחקים.
חשוב גם לומר שגם אם יהיה עריק נוסף, במצב הנתונים הנוכחי, כשהרשימה הערבית המשותפת משתפת פעולה באופן מלא עם ראש הממשלה האמיתי יאיר לפיד, לא נראה לי שזה מה שיפיל את הממשלה הזו, אם יהיה עריק נוסף שירוק לשורות
הפוזיציה. בואו נחזור על מה המשפט שנאמר כאן הרבה פעמים, לא רק על ידי, גם על די לא מעט פוליטיקאים. יעשו
הכל, כן.
לא, זה כן, זה ודאי, הם יעשו הכל כדי לסעוד. לא, אבל קואליציה נופלת מבפנים. לא מאמון ולא מזה. נכון, עריקים זה חלק מהנופלת מבפנים.
כנראה, זה בדיוק מה שאני אומר, אבל כנראה שצריך הרבה יותר מעריק אחד כדי שהממשלה הזו טיפול. מי שראה אתמול את הדיבורים, תוך כדי הנאום של נתניהו בין יאיר לפיד לאיימן עודה, הבין את התמונה, שבעצם יש שם חברות על מלא מלא.
נצא לפרסומות, מיד לאחר מכן עולים להר מירון.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
תתעוררו! מסיבת פיג'מות לכל המשפחה בתמנון. כל הפיג'מות 2.80 שקלים. תמנון.
הפעם באגן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים. חייגו עכשיו כוכבית 3230.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר. לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
אתה שם עם החולצה הלבנה והטלפון החדש. נסחפת, נסחפת.
כן, כן. הפעם באגן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים. לדוגמה, סמסונג S22 עכשיו ב-2,999 שקלים בלבד. סמסונג A23 עכשיו רק ב-999 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230. כוכבית 3230.
שירבית שלום, מדבר חנוך דאום.
חנוך?
אנחנו מכירים?
לא, רק רציתי.
רצית מחיר טוב במקיף, אז בוא נלך דוך למחיר.
קדימה.
מי קילף פה קלמנטינה, נו, אורח של טיול שנתי.
שירבית מציגה ביטוח דוך, חותכים ישר במחירי המקיף. לדוגמה, ניסן מיקרא, רק 1,852 שקלים. כי הספורטאז' רק 2,847 שקלים.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית הראל חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
בדקתי ומצאתי, אני מאמין. ספיריט בר שבת, בר המים המתקדם בישראל נקודה. הצטרפו לאלפי המשפחות שבדקו, ישבו ובחרו לא להתפשר, וטענו משפע מים צלולים וטעימים בזמינות מלאה, בשבס קוידש ובכל השבוע. הזמינו עכשיו כוכבית 2161. ככה שותים מים.
חברי ההסתדרות וחברות ההסתדרות, שימו לב. ב-24 במאי תתקיימנה הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמת. מאות אלפי עובדות ועובדים, בעלי זכות הבחירה, יוכלו להצביע באופן חשאי במערכת הבחירות הממוחשבת הגדולה בישראל. למידע נוסף על הקלפיות ועל שעות ההצבעה, היכנסו לאתר ועדת הבחירות להסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
קפיים, הקצבים מירושלים.
מבחר גדול של בשרים משובחים בחשרות מהודרת, ועכשיו גם בסניף החדש, רחוב מנחם פורוש 14, בית שמש.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
מרן רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה משיב למבקשי עצתו כי מי שמסייע להכנסת אורחים לכבוד הרשב"י בוודאי יזכה לבנים טובים ופרנסה ברווח. הצטרפו עכשיו לברכתו של שר התורה ולהגרלה הגדולה. כוכבית 4520, כוכבית 4520.
גם השנה ויותר מתמיד. מתרגשים ומתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. קול חי בהפקת ענק מציון הרשב"י, כדי שמי שלא מגיע ירגיש במירון. ל"ג בעומר תשפ"ב. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:20 וכמעט 8 דקות כאן במהדורת הבוקר. אז לסיכום כל מה שדיברנו על מירון השבוע, דוד, אתה לא עולה.
לא, אני לא עולה, והאמת שאני לא רוצה להרוס את החגיגה ואת ההילולה, כי באמת אני חושב על...
אתה לא תהרוס, כי מי שיהיה שם ייהנה בעזרת שם הכל יעבור בשלום.
אבל תן לי רגע לומר מה אני מתכוון לומר. בעיניי ל"ג בעומר זה יום מאוד מאוד קדוש, יום מאוד מיוחד, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, שמאחד מסביבו את כל עם ישראל, דתיים, חילונים, חסידים, ספרדים, כל עם ישראל כולם. אבל בתחושה, ותן לי לומר אותה כאן בכותרת, ואני קודם כל מאחל המון המון בהצלחה לך בהובלת השידורים כאן בקול חי, והשנה יותר מתמיד יהיו לך פי כמה וכמה יותר ציבור שיאזין לך, מכיוון שהציבור החרדי, ואני גם כתבתי לך את זה אתמול בלילה בהודעות בינינו, בתחושה שלי, ואני חושב שאני מדבר בשם הרבה מאוד מהציבור, זה האירוע היחיד שיש לציבור החרדי פעם בשנה. זה אירוע יחיד גדול, ענק. קרה אסון נורא בשנה שעברה, והשנה הזו נראה ככה, וזו ההתרשמות שלי, שבגלל האסון, וכמו שאמרת, עשו פלסטר על פלסטר על פלסטר, בשורה התחתונה, הדירו את הציבור החרדי, את הרוב הגדול, או את המסה הקריטית, או אתה יודע, את האנשים הבודדים, ואנחנו מדברים פה על כמעט 150 או 200 אלף איש של אנשים שהודרו מהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון,
אוקיי,
וזה בוא... הציבור החרדי, זה האירוע היחיד שיש לציבור הזה בשנה שכולם מגיעים אליו.
אוקיי, יש לי מה לענות לך על זה, למרות שאני חושב שהמוראיין הבא שלנו גם יענה תשובות על העניין הזה. אני רק אומר משפט אחד, אמרת את זה, אז אני אומר את זה גם במשפט קצר. אני בגדול מסכים איתך. מצד שני, אתה יודע, לפני שנתיים אף אחד לא עלה למירון כי היה קורונה, ושנה שעברה היה אסון נורא, ואי אפשר להגיד שהכל יהיה כרגיל, וכולם יעלו כרגיל, כאילו לא קרה כלום. ונכון, המדינה שמה שלא עשתה הרבה כדי להפוך את הער למשהו ענק יותר ומפותח יותר, שיתאים למאות אלפים, ומה שהיא כן עשתה, היא עשתה ממש לאחרונה ומאוחר מדי, הרבה פלסטרים אחד על השני, הגדרת את זה. ונכון, זה יראה אולי פחות מכל שנה, פחות
תוסס, לא פחות, והכל, זה פחות הרבה משמעותי. פחות,
וגם נכון גם לגבי אנשים, אבל מי שכאן יגיע, מה שחשוב, שיתפללו למען הפרט, למען הכלל, אתה יודע מה? שיתפללו כדי שתוחלף כאן הממשלה, כדי שתקום ממשלה חדשה, שכן תקדם את כל מה שצריך לקדם במירון.
נכון, וגם שיתפללו, כן שיתפללו, okay. שיתפללו גם לטובת אלו, אותם 200 אלף איש, 200 אלף איש שאותרו מהר הזה במירון. אני אתמול דיברתי עם מישהו שקצת מבין בנתונים ובמספרים, הוא אומר לי, במקסימום יגיעו למירון השנה 100 אלף איש, שזה עצום מאוד.
הרב אליהו ארנד, יועצו של פרויקטור מירון, צביקי טסלר. הרב ארנד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, לכם ולכל המאזינים.
טוב, אתה שומע את המונולוג של דוד ושלי,
ומבטאים
את רחשי לב הציבור, ואתה, כן.
אני עם לב הציבור, לי מאוד מאוד כואב שלא כל מי שרצה להגיע יכול להגיע, לא פחות כואב לי גם שהרבה אנשים שרצו לחגוג ולשמוח בצורות כאלו ואחרות, למשל ברחבות ענקיות בתעתי המושב או בבני עקיבא, לא יוכלו לעשות את זה בגלל סיבות שאולי נדבר עליהם עוד מעט. אני כן רוצה להגיד שנכנסנו לתפקיד מאוחר מאוד, ולמרות זאת, בארבע חודשים האחרונים, שלוש חודשים האחרונים, התחילו לעבוד מסביב לשעון, להכשיר את המתחמים עם השקעות ענק של עשרות מיליוני שקלים, שזה הלך רוב הכסף, כדי שיהיה בטיחותי ביותר, גדול ביותר, רחב ביותר, ואם אתה מדבר על מספרים, בשנים קודמות, לפי נתוני משרד התחבורה, כמובן שהם נתונים מדויקים, אבל מדובר על 240 אלף איש, השנה מגיעים למספרים קרובים, אני לא אומר, יש הרבה אנשים שרוצים להגיע ורצו להגיע, אבל לא יוכלו לבוא, אני אומר את זה בצער ובכאב לב. גם קרובי משפחה שלי ברמה האישית לא יוכלו חלקם להגיע.
רגע, והשנה כמה צפויים להגיע?
השנה יותר מ-100 אלף איש, ומעבר לזה בהחלט.
איך? אבל מכרו רק 100 אלף כרטיסים, אז איך יותר מ-100 אלף איש?
א' כל, אתה מדבר על מחירה, יש כל המשפחות הנפטרים, משפחות האסון של 45 הרוגים שעומדים לנגד עינינו, ובעזרת השם נקווה שהשנה אפילו לא יהיה אחד מהם, יחזור, מקרה טרגי שיחזור על עצמו, מדובר גם בכמה אלפים, יש קהילות מסורתיות שהם ביטלו מהן את ההדלקה, את האירועים בער, שחשבנו שאין להם בפעתי המושב אירועים גדולים, משמעותיים, וצערנו ולצער בירוקרטיה שעצרה את זה, למרות הלחצים ולמרות כל הדבר שניסו לעבוד, הפרויקטור באופן אישי, אני באופן אישי גם נסעתי בפסח, ועוד לפני פסח לא הייתי במשפחה בשביל שזה יקרה, נצערנו, חלק גדול מהדברים לא הראו, המועצה כמובן בקשה שינוי יעוד לדברים לקרקעות חקלאיים עם פרסום של 14 יום ועוד כל מיני דברים שבדקת האפס הפרקליטות יחד עם הפרויקטור הביאו.
אבל מה זה הועיל? בסוף שום אירוע לא מתקיים על השטחים האלה.
בסופו של יום אני אומר לך בכאב לב, אני מבין את הכאב של מי שרצה לקיים אירועים, רובם לא יוכלו לעשות את האירועים האלו למרות שניסינו לעזור ולסייע. אבל בהחלט יוכלו לבוא למעלה מ-100 אלף איש, אתה מדבר על נמכרו.
עושה רושם, הרב ארנד, תשמע, המשפט האחרון שאמרת, רגע, עושה רושם, אני שומע את זה מלא מעט אנשים ומהסקנים של קהילות שונות, שמתחו את הסיפור הזה עד לקצה, עד לרגע האחרון, כדי שכבר, כשכן ינתנו אישורים, יומיים, שלושה לפני ההילולה, כבר אף אחד לא יספיק לעשות כלום, אפילו חלוקת מזון שאישורים ניתנו ברגע האחרון, אומר לי אחד הארגונים, אי אפשר כבר לעשות כלום.
אתה יודע שאתה יכול לפנות למועצה, אני מקווה שתקבל את התשובה עוד לפני לג בעומר, אני יכול להגיד לך שגם את האישורים
שלי... אנחנו מחכים לתשובה שלהם, אנחנו כמה ימים מחכים.
אז אני לא דובר המועצה, אני גם לא רוצה להתמודד להיות דובר המועצה, לצערי, המצב באמת לא הכי מזהיר בנושא הזה, גם האישורים שניתנו, ניתנו עם תנאים של עד 10 בבוקר של יום שני, שכבר עברנו אותו, אני יכול להגיד לך שפעלנו מסביב לשעון, סביב הרבה הרבה נושאים, אחד מהנושאים המרכזיים, וכדי שבאמת יהיו את המתחמים האלו, גם מבחינה מקצועית ובטיחותית ומבצעית, זה יוריד מהר את העומס, זה יוריד מהר את הלחץ, פנינו חניון עם, בהשקעה גדולה מאוד של מאות אלפי שקלים, צמוד לאותם מתחמים, כדי שאותם קהילות יוכלו להגיע ישר מהחניון לאותם מתחמים, לצערנו זה לא יצא לפועל, החניון
תראה, הרב ארנד, אין ספק שהפעולות שלכם, הפעולות שלכם שם הן ברוכות, ואתם באמת פועלים בשביל הציבור. אין ספק בכלל, ואני מחזק אתכם בעניין הזה, אבל צריך גם, אתה יודע, בשורה התחתונה, ההילולה הזאת בעזרת השם תוכתר בהצלחה. השאלה היא למה אנחנו קוראים הצלחה. האם זה שיגיעו...
שכולם יגיעו בשלום ויחזרו בשלום, זה א' ב', אנחנו זוכים את האסון לנגד עינינו. דבר שני, אני חושב שהעבודה של שלוש חודשים, מיד אחרי ההילולה, יצטרכו לעשות תוצאות ומסקנות של הדברים, ויתחילו לעבוד כבר שנה הבאה, גם להכשרת שטחי ענק, גם במושב וגם בער עצמו, לא יחכו לרגע האחרון, אל תשכח שהפרויקטור מונה רק בשלוש חודשים, בתחיל כל הפעילות בשלוש חודשים האחרונים, ולמרות זאת, דובר על מספר יותר קטן, העלו את המספרים, הכשירו שטחים, נושא הבטיחותי היה מסביב לשעון, ונקווה בעזרת השם שמי שלא יכל לחגוג את זה ולא יוכל להגיע בל"ג בעומר עצמו, יוכל עדיין להגיע היום, זה עדיין פתוח, יוכל להגיע אחרי, ובעזרת השם שנה הבאה יוכלו כולם להגיע בבטחה, בשטחים הרבה יותר גדולים ומתחמים, ונקווה שהמועצה...
זאת אומרת היום פתוח, זה עד שבע בערב, שבע בערב מפנים תער, אני מבין.
מתחילים לדלל, אני לא יודע להגיד לך בדיוק את הזמנים, אני ממש
מתחיל. מפנים, סוגרים את הציון על מנולו בריח עד מחר. ככה ההנחיות של המשטרה, אני יודע לקרוא.
אנחנו מקווים שעד שנה הבאה, בעזרת השם, כל יוכשרו מתחמי ענק ויהיה מענה לכלל הציבור. אני אומר בכאב, באמת בכאב לב, השקענו שעות רבות וימים רבים גם לנושא הזה, לא רק לנושא בטיחות ולא רק לנושא תשתיות. לצערנו חלק גדול מהדברים נתקעו בדברים בירוקרטיים של המועצה.
בוא נשים רגע את האצבע, אליהו רן, בוא נשים רגע את האצבע, כשאתה אומר גורמים שונים, זו המועצה האזורית או גורמים אחרים ששמו רגליים לפיתוח וקידום של חלק מהדברים שהיה צריך לעשות?
אני לא חושב שגורמים ששמו רגליים, בסוף זה מפיקים פרטיים ואירועים פרטיים, אנחנו מעבר למה שזה פרטיים,
לא, אבל מישהו מנע עד לרגע האחרון את קיומם של האירועים, מישהו עצר את זה, היו דרישות, היו בקשות, היו ניסיונות, אני יודע שגם אתם, הצוות שלכם ניסה להגיע למקסימום דברים שאפשר יהיה לעשות, אז המועצה האזורית השמה?
יש פה כמה נושאים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי הפרטים הם מאוד מאוד רבים, אבל המתחמים הגדולים שרצינו שיהיו מוכשרים על ידי מפיקים פרטיים שהתנהלו מול הקהילות ומול החסידויות השונות, שזה היה בצמוד לחניון 6, מה שנקרא למי שיודע, שזה ממש צמוד לחניון שהכשרנו בשביל זה, לצערנו, החניון יצא לפועל, המתחמים, בכאב לב, בכאב עמוק אני אומר, זה לא יצא לפועל, ומי שמנע את זה, ומי שהיה אמון לתת את האישור, והיה יועצי בטיחות, והיה אישור של הפרויקטור, מעבר לאישור של הפרויקטור, הוא גם התקן את המשטרה.
נו, תגיע איתנו לשורה התחתונה, מועצה אזורית?
זה אתה אמרת.
מה אתה מפחד לומר? זו המועצה האזורית.
לא, הוא לא מפחד לומר.
אני יכול להגיד שהמועצה האזורית לא אישרה אותם.
אנחנו כבר כמה ימים, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אנחנו כבר כמה ימים פונים, אייל רובן, העורך שלנו פונה לראש המועצה האזורית סופר, מבקש ממנו להתראיין, להגיב, לדבר, הבן אדם ממלא את פיו מים, כנראה שיש לו סיבות והוא לא רוצה להתראיין. אני רוצה לשאול
אותך עוד שאלה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, עוד שתי שאלות קצרות. הראשונה, הזכרת יועצי בטיחות, אחד מהם התפטר לכם לפני כמה שבועות, ראיתי הבוקר
כתבה. של כל האירועים, זה אבי לוי, הוא חתום על התוכניות, הוא מלווה את האירוע מההתחלה ועד היום הזה, הוא ממשיך ללוות את זה, הוא גם חתום על התוכניות כמו שאמרתי, מי שמלווה אותו והנושא של, זה הקטין של המשטרה של הרישוי, שמולית פיימנט, אתם מכירים אותו, כל הנציגי החסידיות וכל הקהילות שנמצאים כל שנה ועושים את הרישיונות על הר, היה עוד יועצים בתחומים שונים, כולל בתחום שעליו דיברנו, אכן הוא בהליך בתחילת הדרך היה בעניין, אחרי זה עזב את העניין, אבל הוא ממש לא היה יועץ בטיחות של הער, לא יועץ בטיחות של התוכניות, הוא היה יועץ חיתוני, יחד עם עוד יועצים חיתוניים שחלקם נשארו וחלקם לא נשארו.
טוב, שאלה אחרונה. אנחנו רואים את אירועי שנים קודמות, והשנה המתח הוא גדול יותר, ואנחנו רואים את הניסיונות של חוגים בעידה החרדית לייצר הסעות פרטיות למירון, בלי כל קשר למה שאתם, ובכלל המדינה מייצרת שם עם כרטיסים והכל. ואני לא בא לנקוט עמדה מי פועל נכון או לא נכון, כי אתה יודע, מקווה שהכל יעבור בשלום, שעשו מה שהם רוצים, ושגם ידעו להתמודד איתם בצורה הנכונה, ואם אפשר יהיה להגיע, שיגיעו. אבל השאלה היותר משמעותית היא, האם יש מישהו שיודע לדבר עם צמרת המשטרה, ועם השוטר הקטן שם על השביל שעולה למירון או יורד ממירון, שידעו איך להתמודד. כל מי שמגיע למירון, כל, אני אומר כל, ב-100%, אולי אחוזון קטן, באים קצת במסיבות אחרות, אבל 99.9 באים להתפלל, לסמוח ובאים להילולה. אף אחד מהם לא אויב של אף אחד לא, וגם אם יש איזשהו קרייסס פה או בעיה שם, אף אחד לא אויב של המשטרה. מישהו יודע לתדרך את השוטרים, להתנהג כמו שמצופה שהתנהגו כלפי מתפללים שבאים לחוג את היום הגדול הזה בל"ג בעומר, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות מראות שראינו בעבר, וודאי לא אירועים שאנחנו רואים בהקשרים אחרים כאן במדינת ישראל בתקופה האחרונה.
אני אענה על שתי השאלות ששאלת. הדבר ראשון בנוגע לעדה החרדית, חלק גדול מהעדה החרדית באים בצורה מסודרת עם כרטיסים. לצערנו היה בעיות בירוקרטיות ומשפטיות שאושרו 15%. אי אפשר יותר מזה, לכן יש קהילות שלא היה להם הדלקות בער בשנים קודמות. לא
מי קיבל את ה-15%?
משפחות הנפטרים, יחד עם קהילות שהיה להם מסורת, וביטלו להם את המסורת בער, כמו תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, וקהילות שונות מסוגים אלו, כמו קרלין וכאלו.
ובויין.
חלק, ועוד לא רק, חלק מהקהילות, לצערנו, קהילות העדה החרדית, לא יכלו להיכנס בקטגוריה הזאת, כי לא היה להם אירועים, לא היה להם הדלקות בער, ולכן...
אוקיי, בוא נגיע למשטרה.
לא יכלו לתת. עכשיו הם היו, הם נהפכו לקהילות כמו כלל עם ישראל, כמו המסודה מדימונה וכהן מצפת שרוצה להגיע וצריך לרחוש את זה באתר כמו כולם. ולכן היה פה איזה בעיה שלא יכלו לסדר להם את זה ולהסדיר את זה. אני אומר בכאב, אם יכלנו להסדיר לכולם, היינו עושים את זה, היה הגבלות בהסדרה לכולם, כמו שאמרתי שכאלו לא יכלו לעשות, ולכן הם לא קיבלו. משם התפתח מה שהתפתח. מי שבסופו של יום אני מאמין ובטוח שמרבית, כמו שאמרת, רוב הציבור החרדי כולו רוצה להגיע להתפלל, רוצה להגיע לשמוח, ולא רוצה לעורר שום פרובוקציה. בנוגע למשטרה, דבר ראשון, אני לא דובר המשטרה, אבל אני כן אגיד לך מה אנחנו עשינו. גם הפרויקטור וגם אני באופן אישי, דיברנו עם מפקד המחוז שמעון לוי, שהוא קשוב מאוד להרבה נושאים בנושאים האלו, לשמוע על איפוק וקור רוח כמה שיותר עד כמה שאפשר. הוא גם, כשהוא דיבר אתמול בכמה תדרוכים למפקדים, הוא אמר את זה, להגיד לך שכשיש 10,000 שוטרים, השוטר הקטן בסוף אם מישהו יצק לו, לא יכול להתפתח דבר. אני מאוד מאוד מקווה שלא, מאוד מאוד מקווה שזה ייחודד שוב ושוב. בסופו של יום גם הציבור יאמון על ההוראות, הציבור יבין שאחרי השעות של שהייה שהוא נמצא שם, הוא צריך לפנות לחברים שלו ולעשות אלפים שנמצאים בדרכים, בכביש 6 או במקומות אחרים, ורק ככה, בסופו של יום ניהול הקהל יהיה בראש ובראשונה, על ידי הקהל עצמו. אנשים שואלים אותי מה העונש הכי חמור שאנשים יכולים לקבל. העונש הכי חמור שבן אדם יהיה חב להכרין, העונש הכי חמור שבן אדם בגללו ילדים קטנים יישארו באוטובוסים ולא יוכלו להגיע, זה העונש הכי חמור עוד לפני אנשים אחרים. כן, אני בטוח שמרבית ככל הציבור החרדי
ומעל הכל להיצמד לזה שמי שאין לו כרטיס שפשוט לא יגיע לשם.
כן, זה ודאי, עם כל הכאב כמובן. טוב, אנחנו נסתפק בזה ונקווה שהאירוע הגדול הזה בהר מירון יעבור בשלום, בשמחה גדולה. מי שיגיע ישמח, יתפלל ויעתיר למען הכלל והפרט, ומי שלא יעשה את זה מרחוק, התפילות יתקבלו ביום הזה לכולם. הרב אליהו ארנד, יועצו של פרויקטור מירון, תודה לך.
תודה לך ולכל
המאזינים. תודה. עכשיו איתנו הרב אליעזר קרליבך מהכנסת אורחים מירון, אתר קדישא מירון. שלום הרב קרליבך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים, לכל עם ישראל.
מחר בלילה ל"ג בעומר, אבל היום הוא גם יום גדול.
נכון, יכול להגיד לך שכבר בימים האחרונים, אפשר להגיד מתחילת שבוע, אני חושב שכל יום הגיעו למירון אלפי או אולי עשרות אלפי, אני לא יכול לנקוב במספרים, אבל מספרים מאוד מאוד גדולים של אנשים, מה שלא רגילים בשנים רגילות. זה הרבה יותר מהרגיל.
אוקיי. הרב קרליבך, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר אותך באמת עשרות שנים, ואת הפעולות שלך ושל... בכלל כל המשפחה שלכם שעוסקים בהכנסת אורחים במירון במשך עשרות שנים, במה שונה התחושה בעצם השנה הזו מכל השנים עברו?
שואל טוב, התחושות הן קשות. אני יכול להגיד לך כבר שנה שלמה בעקבות מה שהיה שנה שעברה, כאילו בל"ג בעומר שנה שעברה, אירוע לא פשוט, וכל מילה שנוסיף אתה יודע, זה מחזיר אותנו וזה לא קל, אבל אתה רואה את המשיכה לרבי שמעון בר יוחאי, שעם ישראל, למרות כל מה שקרה, כולם רוצים להגיע, ובאמת צריך להגיע בבטיחות, וצריך באמת שכל אחד שיוצא מהבית, שידע שבעזרת השם הוא גם חוזר בשלום. אין עניין להידחף, אין עניין, צריך לנסות להיצמד באמת להוראות, שמה שמנסים לעשות השנה, באמת, שוב, זה מבחן השנה, כן? אבל נקווה שנעבור את זה, ונוכל באמת, אתה יודע, לעשות את מה שאנחנו עושים כבר שנים.
מה קורה היום בלילה, הרב קרליבך? מה הולך לקרות היום?
היום בלילה אני לא יודע מה הולך לקרות, ערב ל"ג בעומר.
לא, לא במירון, לא במירון. כן, זה מחר בלילה, נכון, אבל היום יש לנו כאן אירוע גדול שקשור להכנסת אורחים שלכם, נכון?
זה אתה מדבר, כן. אנחנו מתכוננים, כמו שנה שעברה, כמו בשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו עושים שם את ההכנסת אורחים, וגם השנה הולכים לחלק במירון שתייה ועוגות לכל אלו שמגיעים באזור של הציון. אנחנו הכי ותיקים, ברוך השם, כבר קרוב ל-70 שנה. שנה שעברה עשינו הגרלה גדולה ברדיו, וגם השנה בעזרת השם, והיום בערב יהיה לנו את הגרלה הראשונית, ואחרי ל"ג בעומר יהיה את הגרלה הגדולה.
ואנחנו רואים באמת גם כן התעוררות, הרבה אנשים כנראה שלא יכולים לנסוע השנה, שלא השיגו כרטיסים, יותר משנים קודמות מתקשרים ואומרים אנחנו רוצים למסור את השמות, אתם תהיו במירון, תתפללו עלינו, אנחנו רוצים לקחת זכות.
אז בוא ניתן לטובת המאזינים ויש רבים שלא יגיעו. בוא ניתן לטובת המאזינים שרבים מהם לא הצליחו להגיע, מספר טלפון, מסירת שמות וכולי.
כן, גם להירשם להגרלה הגדולה, גם למסירת שמות, כוכבית 4520, כוכבית 4520, ואני מקווה באמת שכל עם ישראל יזכו לישועה, סוב הקץ לכל שרוצנו בזכות אדוננו בר יוחאי, אנשים לא מגיעים למירון כי משעמם להם, כל אחד בא ורוצה את הישועה, כוכבית 4520, אתם יכולים להעביר את השמות, אתם יכולים לקנות שם את הכרטיסי הגרלה, אתם תזכו גם ברוחניות וגם בגשמיות, בעזרת השם, והיום בלילה יש לנו את ההגרלה הראשונה.
הגרלת הביניים שתתקיים כאן בשידור חי בין 8 ל-10 בלילה בכל חי, אז כל מי שרוצה כרטיס הגרלה או למסור שמות בהילולה הגדולה של רשבי במירון, כוכבית 4520, הרב אליעזר קרליבך מהכנסת אורחים מירון, בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה
רבה. תודה. אנחנו נצא להפסקה כי אנחנו רוצים עוד משהו פוליטי מיד לאחר מכן, אחרי שלא מצינו את מירון, כי יש הרבה מה לדבר, אבל אני מקווה שהתמונה פחות או יותר ברורה עכשיו. פרסמות.
מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. לא נותנים טרמפ לטרור ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. הסעה וההעסקה של שבחים בשטח ישראל הן עבירות על החוק, ובמיוחד בימים אלו גם מעמידות אתכם ואת הסובבים אתכם בסכנה. כשאתם מעלים שבח לרכב או מעסיקים אותו, אתם עלולים לתת יד לרצח הבא. לא מסיעים ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים, ונשמרתם לנפשותיכם. מגיש מערך ההסברה הלאומי.
תתעוררו! מסיבת פיג'מות לכל המשפחה בתמנון. כל הפיג'מות 2.80 שקלים. תמנון.
הורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד 3 עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, והצוותים המקצועיים לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלהם. בוחרים מעון? ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד החינוך.
הפעם באגרן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים. חייגו עכשיו כוכבית 3230.
עומס כבד בארוחה הקרובה. בעיכול הקרוב צפויה הקלה.
סובלים מתחושת כבדות ונפיחות בבטן אחרי הארוחה? ביו 25 LR לסיוע בתחושת כבדות ונפיחות בבטן. פרוביוטיקה בהרכב מתקדם עם ציפוי ייחודי להגנה מרבית. ביו 25 LR בחשרות בדץ העדה החרדית, ועכשיו באריזה חדשה. סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע.
הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
הגרלת הענק של הכנסת אורחים רשבי במירון יוצאת שוב לדרך. משתתפים בפעילות הכנסת אורחים וזוכים ברכב מנהלים יוקרתי ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 4520, כוכבית 4520.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:48 דקות, נחזור לעניינים הפוליטיים ברשותך, דוד?
אני אשמח, כן. כן? בוא נחזור לעניינים הפוליטיים.
היועץ האסטרטגי ברק סרי איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
יש בוקר כאן ויכוח עתיק יומין בין דוד לביני, הוא טוען הממשלה אוטוטו אוטוטו נופלת.
לא, אני שיניתי את עמדתי ודעתי ברק, ואני גם שמעתי אותך בימים שאחרי פרישתה של עידית סילמן מהקואליציה, ונדמה לי ברק סרי שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על התמונה הכוללת, יש לממשלה הזאת עוד אורך נשימה, עוד אורך חיים, מה שנקרא, כדי לשרוד.
אני אמרתי מיד אחרי עידית סילמן שכל התחזיות האופטימיות וכל המשאלות הלב של חלק מהאנשים שזה אוטוטו נופל וזה עניין של ימים מופרכות. ואני אגיד לך למה, תראה, אני מאלה שחושב שראשי האופוזיציה לא תרמו הרבה לכך שעידית סילמן תחליט עם תא ועם עצמה ועם בעלה שמולי ועם סביבה קרובה, אולי קצת עם סמוטריץ', אבל בסוף זו הייתה החלטה שלה, כלומר לא הייתה כאן איזה תוכנית.
לא, אבל משהו גרם לזה, היה לחץ ציבורי מאוד לא פשוט ולא קל.
היה לחץ גדול והיו פיגועים, לפי מה שהיא אומרת, סדרת הפיגועים שהייתה, אז היו שלושה פיגועים, ונתיים לצערנו כבר נוספו פיגועים נוספים, אבל אחרי סדרה של שלושה פיגועים היא החליטה שקלו כל הקיצים, והיא מחליטה לעבור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לא הייתה כאן תוכנית, זאת אומרת, גם מה שנאמר לה, אני הבנתי מלכתחילה שזה לא ממש מדויק, הנה אוטוטו אחרי שאת פורשת, יגיע נוסף ועוד אחד, ויתבשר איזה סוג של סחר שיוביל להפלת הממשלה. לכן אני חושב שזה ייקח עוד זמן, לא עוד הרבה זמן, אתה מדבר על חודשים, ואני חושב שבסוף האויב העיקרי של הממשלה הזאת, שהיא שני כתבים שאי אפשר לגשר ביניהם, זו המציאות, זה מה שקרה הלילה בירושלים, זה הפיגועים, זה המצב בערי ישראל, זה ההסלמה שהולכת וגוברת, שמענו עכשיו בשכם ניסיון לפגוע בחיילים, כל הדברים האלה הם האויב העיקרי, כי בסוף אתה לא יכול במצב של הסלמה ביטחונית לגשר בין האינטרסים והציבור של רם אחד, ומהצד השני של שרידי ימינה, ואני יודע, תקווה חדשה.
כן, אבל ברק, נדמה לי שכבר אי אפשר כל כך לבנות על שרידי ימינה ועל האנשים שם בתקווה חדשה, כי הם מבחינתם אין להם לאן ללכת, בצד השני לא מציעים, לא, גם לא מציעים להם בליכוד עולם ומלואו.
נכון, אבל אתה יודע, יש דינה. עכשיו ככה דוגמה את יום אתמול, הרי מה אמרו בממשלה הזאת? בממשלה הזאת לפני שהיא קמה, אבל מכיוון שיש כאן קצוות, אנחנו נוריד מהשולחן את 20% הדברים ששנויים במחלוקת, ונדבר רק על 80%, אז היה קורונה.
בינתיים מה שמעסיק את כולם זה 80%, הביטחוני.
יפה, עכשיו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, כי בינתיים הדברים השנויים במחלוקת תמיד עולים על השולחן, ואיתם אתה מתמודד. עכשיו, מה קרה אתמול בכנסת? פתאום עולה לך חוק הלאום, סופר שנוי במחלוקת. לפיד וליברמן רוצים להכניס בו שינויים, הילד שקד מפרסם...
אני לא באמת חושב שהם מתכוונים באמת שצריך לעשות שינויים, זה נועד לשיח כדי שלא ידברו על דברים אחרים.
לא, אתה יודע מה זה? זה נועד לדבר לקהל. עכשיו, כשכל אחד מהשותפים מתחיל לדבר לציבור שלו, וכאמור יש כתבים, אז זה מתחיל להיות בעייתי. או ליברמן בישיבת סיעה עוקץ את גנץ, ופתאום מפריע לו שהוא מדבר עם אבו מאזן, הרי זה לא הפריע לו חודשים, פתאום עכשיו מפריע לו, למה פתאום עכשיו מפריע לו? למה פתאום הנושא השני במחלוקת של חוק הלאום עולה? מדוע? כי אתה, כולם מריחים בחירות, וכולם מתחילים לחדד עמדות, לדבר לבייס שלהם.
כן, ככה אתה חושב ברק? כי הם מריחים בחירות, לכן הם מתחילים לדבר?
חד משמעית, וזו האינדיקציה הכי ברורה לזה, שריח הבחירות באוויר, כי ברגע שאתה רוצה אחדות מעשה ואחדות מטרה בממשלה כל כך מקוטבת, אתה לא מעלה נושאים שנויים במחלוקת, אתה מזיז אותם הצידה, כמו שהם אמרו. גם לפני המושב הזה הם אמרו, אנחנו לא נעלה חוקים שנויים במחלוקת, רק חוקים בקונצנזוס, כי אנחנו לא יכולים להעביר אותם. ברגע שבקואליציה מעלים נושאים שנויים במחלוקת, אתה מבין שיש כאן בעיה. ואין, עכשיו תראה, מכיוון שאף אחד...
בקיצור, מה שאתה אומר, ברק, זה שכל השיח של מרכיבי הקואליציה כרגע בכל הנושאים השנויים במחלוקת, זה כי הם צופים פני בחירות והם פשוט מנהלים כבר קמפיין?
אבל תראה, תכניס אלמנט נוסף שאתם מתעלמים ממנו. יש חשדנות, הרי אף אחד שם לא יודע מה השני יעשה. אף אחד בימינה לא יודע מי הבא בתור שיקפות. ולכן אתה אומר, רגע, אני לא יודע אם נגיד סתם, אומר עצמו ליברמן, אם הילד שקד לא תקדים אותי, תקים סיעה עצמאית, תחבור לליכוד, תפיל את הממשלה, ואז אני תקוע. אז עכשיו, בגלל שיש חשדנות, ובגלל שאין אחדות מעשה, ובגלל שאף אחד שם לא מאמין אחד לשני, אז כל אחד מסתכל ימינה ושמאלה, ואומר, בוא נתחיל אחד איזה עמדות, אני לא יודע מה יהיה, אני מתחיל לדבר לסיפור שפה.
וחשוב רק לציין, אתה יודע, כשמדברים ברק על איווט ליברמן, לא יש את הניסיון הכי גדול בפירוק ממשלות.
כן, מפרק סדרתי.
אין שום הסבר, דוד, אין שום הסבר לזה שהוא אתמול, אחרי חודשים ששר הביטחון בני גנץ דורש לדבר עם אבו מאזן, נוסע אליו לפגישה.
ולליברמן פתאום זה מפריע.
פתאום עכשיו זה מפריע? תתן לי הסבר אחר, זולת זה שאתה עושה לחדד עמדות, ופתאום לשבור ימינה, ופתאום...
אבל ליברמן, אני מוכרח לומר, באמת מתחיל להבין שהמצב לא טוב, כי עד עכשיו הוא דיבר במונחים של עוד רגע נעביר תקציב, מצב גן עדן, הכל בסדר, פתאום הוא מבין כנראה שלא.
דוד, הוא לא באמת האמין בזה. תשמע, יש מלחמה פסיכולוגית משני הצדדים, שזה תמיד ככה צריך שהמאזינים יבינו את זה. כשבליכוז דיברו על זה שבתחילת המושב העסק יקרוס, ואוטוטו מגיע הפורש הנוסף אחרי סילמן והשלישי והרביעי.
זה פסיכולוגיה.
פסיכולוגית, אתה מדבר לארבע אנשים, אתה מכניס בהם חשדנות, אתה מנסה לשדר לכל אחד מהם, תקשיבו, מי שהולך להקדים אתכם, תקפצו אתם ראשונים. כשמוציאים ליברמן, לפיד ובנט תמונה משותפת, תחת הכותרת, מדברים על התקציב, גם מלחמה פסיכולוגית, וסופרים יודעים שאין שום סיכוי.
טוב, בקיצור, כולם מריחים בחירות, סוף סוף, רק השאלה מתי זה יקרה, עניין של זמן, וקואליציות מתפרקות מבפנים, וזה יקרה מבפנים ולא מבחוץ, כמו שכולנו יודעים, ימים יגידו. ברק סרי, תודה לך.
תודה לכם, ויום טוב.
תודה. יום טוב. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, וניפגש כאן בעזרת השם מחר ב-7:59. ענייני מירון גם יעסיקו אותנו מחר, ושיהיו בשורות טובות עד מחר. תודה, דוד.
תודה, בצלאל. יום טוב לך ולמאזינים.
להתראות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.